רגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל, האם צריך לאסור ספאם פוליטי? תגידו לי אם הציטוט הזה נשמע לכם מוכר, מתקשרים אליכם ואתם שומעים, שלום, כאן X, אלו בחירות גורליות למדינת ישראל, חשוב לי לקבל את התמיכה שלכם להנהגת המדינה, צאו מחר להצביע ויחד לנצח. סוף ציטוט. לפני כל מערכת בחירות אנחנו מופתצים בהודעות אס-אמסים ולפעמים גם בשיחות מוקלטות עם שלל מסרים פוליטיים. אומרים לנו תצביעו לי, הוא שקרן, צריך להחליף את השלטון, צריך להישאר בשלטון, צריך לבחור בשוב, כל מיני מסרים, כל אחד ומה שחשוב לו. וכמובן אלו תמיד בחירות גורליות. זה מעצבן וזה מסיח את הדעת. והרבה אנשים רואים במסרים האלה מטרד. אז למה זה חוקי בעצם? בשנת 2008 עבר בכנסת תיקון 40 לחוק התקשורת. התיקון הזה מוכר בפי אנשים רגילים כחוק הספאם. לפי התיקון, אסור לשגר פרסומת במייל, בפקס או ב-SMS, והכוונה היא לדבר פרסומת, זאת אומרת, הודעות שמופצות באופן מסחרי שמיועדות לעודד רכישת שירותים ומוצרים או לעודד הוצאת כספים, והכל כמובן אלא אם ניתנה הסכמה לכך. כמובן שאני פה מתמצת מאוד את הוראות סעיף 30א4 לחוק, מה שמתואר כאן לא מהווה ייעוץ משפטי, לא מהווה סקירה משפטית, אל תסמכו על התמצית הזאת, אם יש לכם סוגיה משפטית, לכו תקראו את החוק ולכו לעורך הדין. מה שבולט באיסור הזה בחוק הוא שהוא חל על מסרים שמיועדים להוציא מאיתנו כסף או לגרום לנו לרכוש מוצרים או שירותים. מה שבולט באיסור הזה בעצם זה מה שאין בו. האיסור בחוק התקשורת לא חל על מסרים פוליטיים שמטרתם להשיג תמיכה פוליטית או להשיג קולות והצבעה. נגיד בסוגריים שאם המסר היה תתרמו לי לקמפיין שלי, כנראה שזה היה נופל בגדר החוק. אבל אנחנו מדברים כרגע על קמפיין קלאסי, שמה שחשוב יותר מכל זה לא כסף, זה קולות. למה בעצם זה לא נכלל שם? אז בשביל זה אנחנו צריכים לחזור להצעת החוק. נחזור למקור. וככה נפתחים דברי ההסבר של הצעת החוק להוספת האיסור על דואר זבל לחוק התקשורת. ואני מצטט פה. תופעת ההפצה ההמונית של הודעות פרסומת בלתי רציות באמצעות רשתות תקשורת, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות אס-אמס ופקסימיליה, המכונה ספאם, הפכה בשנים האחרונות למטרד ציבורי כלל עולמי והיקפה מצוי במגמת עלייה חדה. תופעת הספאם מעוררת בעיות במישורים שונים, ובהן בעיות של הבטחת מידע, חדירה למחשבים בלא היתר והפצת וירוסים, פגיעה בפרטיותו של המשתמש ברשת והטרדתו, פגיעה בהתפתחותו של המסחר האלקטרוני ופגיעה בעסקים בשל אובדן זמן והשקעת משאבים. תופעה זו מעמיסה עלויות מיותרות על הציבור ובכלל כך על מפעילי תקשורת, בעלי ספקיות התשתית, ספקי האינטרנט וכו'. עסקים על משתמשי אינטרנט פרטיים ורשויות העוסקות באכיפה. סוף ציטוט. טוב, התיאור של התופעה הזאת לא מתייחס למטרות של ההודעות שנשלחות. אז לא כתוב כאן שהבעיה היא שהחברות המסחריות שולחות הודעות, או שהבעיה היא שיווק לצרכנים, או שהבעיה היא ספאם פוליטי. למעשה התיאור הזה יכול להתאים גם למסרים לא מסחרים, כולל מסרים פוליטיים. שווה להגיד, דברי הסבר בדרך כלל מכילים רק הסבר מילולי, והם לא מכילים איזשהו ניתוח או עבודת מטה שמאחורי המדיניות, שמאחורי הצעת החוק. אז לא תמצאו בדברי הסבר מה עומד מאחורי ההגדרה של דבר פרסומת, למה זאת ההגדרה, זאת אומרת, למה בחרו שההגדרה תהיה מסר שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, או לעודד השקעת כספים בדרך אחרת. אי אפשר לדעת מה העבר בראש של מנסח הצעת החוק, על איזה נתונים הוא יסתכל, זאת אומרת, המגבלות של דברי הסבר זה שהם רק מסבירים באופן כללי, אבל אין פה את השכל באמת. ומאוד יכול להיות שפשוט לא הייתה פה חשיבה מעמיקה. זה קורה לנו לעתים קרובות. אנחנו פשוט יושבים וכותבים בלי לבחון מראש. ולכן אני מעריך, שוב, זו הערכה שלי, שלא הייתה פה איזו כוונה מתוכננת מראש להחריג מסרים פוליטיים. אני מעריך שהם פשוט לא חשבו על זה לעומק, וככה זה יצא. כנראה גם שלא היה מישהו שהיה מאוד מאוד חשוב לו להכניס את זה. אבל אני חושב שהם פשוט הלכו באיזשהו כיוון בלי לשים לב. ואני לא נאיבי, חשוב לי להגיד, להפך. בעיניי זה מאוד מאוד עצוב שאנחנו מקבלים החלטות ומחוקקים חוקים בלי לחשוב עליהם קודם בצורה מלאה ושלמה ומסודרת. ואם אגב לסבך לכם עוד יותר את התמונה, אז עשור אחרי שהתיקון הזה נכנס לספר החוקים, בשנת 2018 תיקנו אותו שוב. ואז הוסיפו עוד סעיף להגדרה של דבר פרסומת. בעצם במקור ההגדרה של דבר פרסומת הייתה מסר המופץ באופן מסחרי שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאה כספים בדרך אחרת. ועכשיו הוסיפו עוד סעיף, ושם כתוב ככה: מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה. מעניין. בקשת תרומה, אוקיי, זה כל הקבר רחל וכאלה שמתקשרים אלינו. או תעמולה. רגע, אז אחרי כל התלונות וכל הדיבורים, החוק בישראל כן אוסר על דואר זבל שמטרתו תעמולה? הוא כמעט אוסר על דואר זבל שמטרתו תעמולה. למה כמעט? כי יש לנו הגדרה לדבר פרסומת, ומשהו משתמש במילה תעמולה, עכשיו אנחנו רק צריכים לבדוק מה ההגדרה בחוק למילה תעמולה. החוק מגדיר את המונח תעמולה, הוא מחריג ממנה מסרים פוליטיים ותעמולת בחירות. זאת אומרת, שבעצם ב-2018 החוק תוקן, אבל בוצעו בו שני תיקונים בכיוונים הפוכים. מצד אחד הכניסו את המילה תעמולה להגדרה של דבר פרסומת, אבל מצד שני החריגו את הפוליטיקה מההגדרה של תעמולה. ולכן היום אנחנו כמעט אוסרים על דואר זבל, על ספאם, שמטרתו תעמולה פוליטית. מה לגבי היקף התופעה? אז התופעה של ספאם פוליטי היא בהיקף משמעותי ונראה שהיא נמצאת במגמת עלייה. אולי נדמה לכם שהיא התחילה רק לאחרונה, אולי אתם זוכרים בעיקר את הבחירות האחרונות, אבל זה לא נכון. למעשה תופעת הספאם הפוליטי איתנו כבר לא מעט זמן. אתן לכם דוגמה, הכתבה שפורסמה בוויינט לפני כמעט 20 שנה, בשנת 2006. שנתיים עוד לפני התיקון של חוק הספאם. הכתבה היא פורסמה לקראת מערכת הבחירות שבה אהוד אולמרט ניצח, והפתעת הבחירות הייתה מפלגת הגמלאים. זה היה עוד לפני מלחמת לבנון השנייה, ולפני שהושק האייפון הראשון. כן, כבר אז סבלנו מהודעות ספאם עם מסרים פוליטיים. לא הצלחתי למצוא נתונים מהימנים ומוסמכים על היקף הספאם הפוליטי בישראל, אבל יש לי מידע יותר טוב לגבי ארצות הברית. לפי הערכות, בבחירות לנשיאות בסוף שנות 2020, נשלחו כ-3 מיליארד הודעות אס-אמס ושיחות מוקלטות. שתבינו את סדרי הגודל, רק הדמוקרטים שלחו רק בחודש ספטמבר 2020 כמיליארד הודעות טקסט. חודש אחד, וזה רק אחת המפלגות. אז כולנו זה מציק, וכנראה זה תופעה בהיקף משמעותי, אבל מה הבעיה עם התופעה? אני מזהה שתי תכונות, שני מאפיינים שבגללם התופעה הזאת היא רחבה והופכת להיות בעייתית. התכונה הראשונה, שזה עובד. או לפחות הפוליטיקאים חושבים שזה עובד. כי אם כולם היו בטוחים שזה בזבוז של זמן וכסף, הם לא היו עושים את זה. העובדה שהם משקיעים בזה ומושקעים בזה, מראה שלפחות לחלק מהפוליטיקאים נראה ששליחת ההודעות והוצאת השיחות המוקלטות היא משרתת אותם, היא משכנעת את המצביעים לבוא ולהצביע, או מזיזה קולות מכאן לשם. התכונה השנייה היא שיש פה גם כנראה תופעה של מרוץ לתחתית. למה הכוונה? נניח שיש מפלגה אחת שלא רוצה להציק למצביעים. הם ממש ממש בסדר. שאלה הם יכולים לוותר על זה. כי אם הם מסתכלות ימינה ושמאלה והם רואות שיתר המפלגות יציפו את הקהל שלהם בהודעות, האם אותה מפלגה באמת מסוגלת לשבת ולא לעשות שום דבר ולהשאיר את הזירה למתחרים שלהם? בסוף כולם מתחרים על הקולות, יש פול של קולות, ואני צריך להביא אנשים לקלפי. אז כנראה שגם אם יש מישהו שלא רוצה לקחת בזה חלק, אין לו ברירה, הוא לא יכול להרשות לעצמו לוותר על האפיק הפרסומי הזה, התעמולתי הזה, וגם הוא עלול להיגרר. זאת אומרת, הבעיה מורכבת בעיניים שני חלקים, אחד יש פוליטיקאים שחושבים שזה עובד, והשנייה זה שיש פוליטיקאים שאולי לא חושבים שזה עובד, אבל אין להם ברירה. אבל גם יכול להיות שיש בעיה עם הפתרון. נניח שמחר נחליט לשנות את החוק. ופה גם נניח שיש לנו רוב לזה בכנסת. בסדר? יש לנו יותר מ-61 אצבעות כדי להעביר את זה. מה נכתוב בחוק? אפשרות אחת, אנחנו נקבע איסור על ספאם פוליטי, ממש כמו על ספאם מסחרי. הבעיה היא שגם יש פה צמצום של חופש הביטוי, וזה לא רק עניין תיאורטי או סוגיה עקרונית כזאת. כשאנחנו מצמצמים את אפיקי הפרסום, פרקטית, אנחנו מחזקים את המפלגות הגדולות והמוכרות. כי בינינו הן פחות צריכות פרסום. מי שיפגע, ראשון, תמיד, הן מפלגות חדשות וקטנות, כי האתגר שלהן זה לפרוץ את התודעה של הציבור ולעבור את המחסום של אחוז החסימה. זה ממש כמו שבעולם המסחרי, איסור על פרסומת בסקטור מסוים, עוזר לשחקנים הגדולים והמוכרים ופוגע בחדשים שרוצים לחדור לו בשוק. למשל, אם נגיד של רופא חדש או ליועץ משכנתא חדש, אסור לפרסם את עצמו. יהיה לו מאוד מאוד קשה לפרוץ קדימה. אבל לעסקים הקיימים כבר יש להם קליינטורה וכבר מכירים אותם, הם פחות צריכים את הפרסומת. אגב, צריך להגיד, יש תחומים שבהם יש רגולציה שמגבילה פרסום, והרבה פעמים מי שתומך במגבלות על פרסום הם דווקא השחקנים הגדולים, והוותיקים, השחקנים שהקול שלהם נשמע הם חלק מהשוק. עכשיו תשליחו את זה רק על פוליטיקה. אתם יכולים לחשוב מי המפלגות שבוודאות לא צריכות את הפרסומת וישמחו לייצר עוד חסם, ויהיה לכם יותר קשה לדמיין את המפלגות שממש צריכות את זה, כי אתם לא מכירים אותם, הם אי שם מתחת לאחוז החסימה. אז זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, היא לאפשר מסרים פוליטיים, אבל במידה. נגיד, נקבע שלכל מפלגה מותר לשלוח הודעה אחת בשבוע. ואז השאלה היא קצת טכנית. זאת אומרת, איך קובעים את הרף, איפה יעבור הקו, והוא אמור לסמן לנו בערך את הגבול בין סביר למטריד. כמובן גם שיש קושי לאכוף את זה, כי מי יספור הודעות SMS, ומי יספור כמה הודעות כל מפלגה שלך. ומה קורה אם זה לא מפלגה שולחת? נגיד שנקביל כל מפלגה. עדיין פעילים פוליטיים יכולים להקים גופים עצמאיים שישלחו את ההודעות, וככה נעקוף את המגבלות. נגיד, אני בעד מפלגת המנוחה, אבל אני לא חבר במפלגה, אני מגייס כסף מהחברים שלי, נגיד מגייס 10,000 שקל, לא כזה בעיה, ואני מתחיל להוציא הודעות SMS לאנשים. אני לא המפלגה. אגב, אני באמת לא המפלגה, זה לא איזה תחפושת. איך תגבילו אותי? הדבר הזה קורה בארצות הברית. בארצות הברית קוראים לגופים האלה PAC, PAC, Political Action Committee, וזה מה שהם עושים. אנשים מקימים גופים שעוזרים להריץ מועמדים ומפלגות, אבל הם לא המועמד ולא המפלגה. אבל בעצם מה ההבדל? הם עושים את הקמפיין, ובהקשר הזה הם יצרו את ההטרדה באמצעות שליחה של המון המון הודעות. וזה, אם תחשבו על זה, בישראל היה לנו מין ניסיון כזה, זה היה בערך הניסיון עם ארגון V15, שבעצם היה ארגון שהוא לא היה מפלגה, אבל הוא בעצם הייתה לו מטרה שהיא סמי מפלגתית. ובאמת, אגב, אחרי הבחירות, 2015, הרחיבו את המגבלות של מימון מפלגות גם לגופים כמוהו. אז זה הרגולציה על מימון מפלגות. צריך לחשוב מה אנחנו עושים ברגולציה על שליחה של מסרים. והנקודה האחרונה והחביבה זה שכמובן יש חשש שכשהדרג הפוליטי מעצב את האיסור הזה, הוא יעצב אותו באופן בעייתי שישרת רק חלק מהמפלגות, או אפילו רק את המפלגות שכרגע נמצאות בקואליציה. זאת אומרת, ברגע שפותחים את הדבר הזה, קובעי הכללים הם גם המפוקחים בהקשר הזה. זאת אומרת, הכי מתבקש להגיד, יאללה, ממחר אוסרים על ספאם פוליטי. אבל כמו הרבה דברים והרבה דוגמאות שאני מביא כאן בפודקאסט, אני לא בטוח שאנחנו נאהב את התוצאה. תיזהרו מה אתם מבקשים, יכול להיות שאתם הולכים להזיק לעצמכם. אז תודה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור. מה היה לנו פה בעצם? ראינו את המקור לכך, שיש בכלל איסור על ספאם מסחרי, וראינו גם מה קרה לגבי איסור על ספאם פוליטי, שזה כמעט קרה, אבל בסוף לא קרה. דיברנו על היקף התופעה בישראל ובעולם, ראינו שזו בעצם תופעה שהיא ותיקה, שהיא לפחות בת כמעט 20 שנה, ואת הבעיות שיכולות להתעורר, כשאנחנו מטילים מגבלות על ספאם פוליטי, על ביטוי פוליטי, ובעיניי השורה התחתונה היא שגם אם כולם מסכימים שצריך לתקן את החוק ולהגביל הודעות, צריך לעשות את זה נכון, ולא פשוט לעצב את האיסור ואת המגבלות בצורה שתביא לתוצאה רצויה ונכונה. תודה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור. אני גיא מור, אני עורך ומגיש את הפודקאסט הזה. אתם מוזמנים לעקוב אחרי בפלטפורמות השונות, כמו לינקדין, פייסבוק, טוויטר, טלגרם, וכמובן כמובן באתר האינטרנט regulator.online, שם את כל הפרקים עם כל המקורות, למשל המחקרים, הדיווחים על העולם, ונתונים שהבאתי כאן. תודה רבה, והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.